פרק א'. עוד זאת אמרתי לבוא במגילת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה על כל איש ישראל יום ולילה ולהתחיל מעט לדיבור ולשון מדבר בגדולת יקר תפרטה ומענתה של התורה והאדם הישר העוסק והוגר בתורת חסד על לשונו לעשות נחת רוח ליצור ורואה יתברך שמו ואיש דעת המאמץ כוח לתוכו וצעדה ולהחזיק בדרכיה אחרי אשר זה ימים רבים לישראל שהושפל עסק תורה קדושה לכל דור ודור. בין התם הדורות הללו בעוונותינו הרבים נפלה מאוד מאוד נתונה בסתר מדרגה התמונה אחמנה לצלן כאשר איננו רואות אותה ברבת בני אמן מגודל סבל המסע או לפרנסה השם ירחם. וגם כמה מאותם אשר קרבת אלוהים יחצון המה בחרו לעצמם לקבוע כל עיקר נקודה מסוכה יראה ומוסר כלענים ולא קביעות בעיקר העסק בתורתנו הקדושה במקראות והלכות מרובות ועדיין לא רואו מאורות ממהן ולא נגע להם אור התורה השם יסלח להם כי כוונתם לשמיים אבל לא זו הדרך לשכון בן אור התורה. והאמת כי ספרי יראה הינם ככל דרכי השם הישרים, כי דורות הראשונים היו קבועים כל מיניהם בעסק והגיון תורתנו הקדושה, תקועים בעולי המדרשות והגפת ושלהבת אהבת תורתנו הקדושה, היה בוער ביבם כי יש בוערת באהבת ויראת השם תורה. בכל חפצם להגדיל כבודה ולהגירה, והרחיבו גבולם בתלמידים רבים הגונים למען תמלא הארץ אליה. וכאשר אחו הימים, הנה כן דרכו של עצם העולם, להתקנה בעם השם אלה, כאשר הם הדורכים בדרך השם כראוי להטיל בהם הרס, עד שכמה מהתלמידים שמו כל קביעותם והסכם רק בפלפולה של תורה לבד, ולא זולת כלל, ושנים ומשנתנו אין יראה, אין חוכמה. ועוד הרבה מאמרי הזה מזה, כמו שבא לאן פרק ד' יוצא השם. לזאת התעוררו עצמם כמה מגדוליהם עיני העדה של דרכם בקודש, לשפוט על תקנת כלל אחינו בית ישראל, ליישר הדורים ולגדור פרצותם, להרים המכשול מדרך עם השם ומידעו את ידם ולא לתוך חכות ומוסרים ומידות וחיברו ספרי יראה להישיר לב העם ואותם עוסקים בתורה הקדושה ובעבודה ויראת השם תורה. אמנם כל איש תבונות אשר שכלו ישר הולך יבין מדעתו כי לא כיוונו בהם להזניח חס ושלום העסק בגופי התורה ולהיות אך עשו כל הימים בספרי מוסרה והכוונתם רצויה הייתה שכל עיקר הקביעות לימוד עם הקודש היא רק בתורה הקדושה שבכתב ושבעל פה והלכות מרובות הן עם גופי תורה וגם ביראת השם תהורה. והן עתה בדורות הללו באמנות רבים נהפוך הגבוה וגושפל שכמה וכמה שמו כל עיקר הקביעת לימודם רוב הימים רק בספרי יראה ומוסר ואומרם כי זה כל האדם בעולמו לעסוק בהם תמיד כי הם המלהיבים הלבבות אשר אז יכנע לבבו להכתיע ולשמר עצם מתאבותיו ולהתיישר ממידות טובות. וכתר תורה מונח בקרן זווית ובעיניי ראיתי בפלך אחד שכל כך התפשט אצלם זאת עד שברוב בתי מדרשם אין בהם רק ספרי מוסר לרוב ואפילו ש"ס אחד שלם אין בו. ותח עיניהם מרוב מאבין והשכיל ליבותם אשר לא זו הדרך בחר בו השם כי לא ירצה ועוד מעט בהמשך הזמן יוכלו להיות חס ושלום ללא כהן מורה בתורה מה תראה עליה. הן לזאת, עצור במילים מיוחד, מלעודיה ושבטי ישראל נאמנה על יראי השם חושבי שמו, את הדרך הלכו בה להורה של תורה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, לעבוד בתלולה של תורה, כאשר הוא יתברך שמו, יקנה לה לתבוע אל בונה. ותחילה אשים דברתי בעניין העסק התורה לשמה, מהו עניין לשמה? כי גם זה פריחתה, שכם המונים עצמם העסק התורה הקדושה, וחושבם כי עניין לשמה פירושו בדבקות גדול בלי הפסק. וגם רעה חולה יותר מזה שסורים בדעתם שעסק התורה ולא דבקות אין כלום וללא שום תועלת חס ושלום. לזאת כשורים עצמם שאין ליבם הולך לזאת המדרגה שיהיה לימודם בדבקות מגיעים לא יתחילו כלל ללמוד ועל כן תפוג תורה חס ושלום. ובהמשך העניינים מתבהר אם ירצה השם ממילא מעלתה של התורה הקדושה ואדם העוסק בה קרוב. לזאת ההכרח להביא קצת מאמרי רז"ל וש"ס ומדרשים וזוהר אשר בן ידובר נפלאות מעלת התורה הקדושה ועוסק בה וגודל שכרה ועונשה רחמנא ליצלן הגם שכל יום מאמרים ידועים ומפורסמים עם כל זה קיבצתים להלהיב ליבות חפצים להתדבק באהבת תורתו יתברך הזכות להתלונן בצילה העליון נורא. עד כאן ראינו פעם שעברה, נכון? פרק ב' עניין עסק התורה לשמה. האמת הברור כי לשמה אין פירושו דבקות. להרגיש שנדבקים בקדוש ברוך הוא, בהתעלות גדולה, כמו שסוברים אתה רוב העולם. שהרי אמרו עזל במדרש אחר טוב, שביקש דוד המלך עליו השלום מלפניו יתברך, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים ואוהלות. הרי שהעסק בהלכות השס, בדון בעניין, עניין יותר מעלה והוא בלפניו יתברך מאמירת תהילים. והוא ביקש שזה יהיה, שהתהילים יהיו כמו זה, סימן שנגעים ואוהלות הם יותר. אחרת הוא לא היה מבקש את זה.
טוב, למה דווקא הוא ביקש כנגעים ואוהלות?
למה דווקא נגעים ואוהלות? מה יש בנגעים ואוהלות?
מה היא לדומה?
הכי קשים.
מה?
הכי קשים.
כן, זה דיני טומאה וטהרה. זה מהחלקים הקשים ביותר שיש. זה מחייב שאדם יתאמץ מאוד בלימוד. ואם נאמר שלשמה פירושו דבקות דווקא, זה רק בזה תלוי כל עיקר עניין עסק התורה. הלא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כמוהי כל היום. כמו שאפשר להגיע בזה ליראת שמיים, לדבקות לבורא. וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא לדוד הזה? כתוב שהוא ביקש, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא הסכים. כי לא מציינו בדברי עמדה, מה התשובה ישיבו יתברך על שאלתו? שמציינו בבא בתרא. בעידה, חרוב רחמי יהודה קביים. שלפעמים כשחז"ל מספרים על איזה מישהו שביקש איזו בקשה, אז חז"ל אומרים שהוא ביקש רחמים, זה לא אומר שזה ככה. אז הוא אומר, אותו דבר, אפשר להגיד גם על דוד המלך, שהוא ביקש שהתהילים יהיו חשובים, זה לא אומר שהשם קיבל את זה. ברור שהוא לא בא לזלזל כאן באמירת תהילים, כי תהילים זה לא חשוב, ברור שתהילים יש להם מעלה גדולה, אבל לא כמו התורה. זה פשוט שהתורה היא באה מאת השם, וכל דבר שבא מאת השם הוא יותר גדול ממה שבא מאדם. תהילים, כמו כל התפילות שלנו, הם באים מעבודה של אדם, אדם משתדל. יכול להיות אדם בעל יראת שמיים גדולה, טהרת נפש, שכל צלול, אבל עדיין זה נשאר שזה אדם. והתורה, כל מילה שלה וכל הלכה שם, זה בא ממחשבות עליונות, משמי שמיים. זה לא של האדם, אז זה פשוט שתורה זה יותר מתפילה. לפעמים יש צורך שאדם צריך להתפלל, כשנמצאים בצרה, בצער, אבל להגיד שתפילה זה יותר מתורה, זה לא יכול להיות. בחז"ל, בפרק ראשון בשבת, שרבי זרע היה לומד יחד עם רבי ירמיה, והגיע זמן מנחה, ורבי ירמיה התחיל לעשות קצת ככה טרטורים, מנחה, מנחה, הגיע זמן, צריך להפסיק ללמוד, אז הוא גער בו ואמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. תורה זה חיי עולם, זה שייך לנצח. תפילה זה שייך לבעיות שלנו בעולם הזה. אז זה חיי שעה. ואי אפשר להקדים, להפסיד את את התורה בגלל תפילה. כל מה שקשור לתורה שבכתב, הביאור שלו, וכל מה שקשור לתקנות של חכמים וגזירות שקשורים לזה, זה הענפים של התורה. כשהוא אומר כך, מה הוא אומר ככה? כך אני מבין שהתורה התקבלה. זה בעצם, הוא נאחז כאן בתורה. כל שמה זה הסברה שלי, ויכול להיות שזה לא מתאים לתורה, מה שאני חושב זה יותר אפשר, לא. אלא אני מבין שהתורה אמרה לעשות כך וכך, היא התכוונה לזה. למשל, דיני מוקצה. למה אסור לטלטל מוקצה בשבת? כותב הרמב״ם שהתורה ציפתה אותנו לשבות ממלאכה. ושכל אחד צריך לראות עליו שהוא שובת ביום השבת. אבל יש אדם עשיר שהוא אף פעם לא עושה מלאכה. אין שום עבודה שהוא עושה. יש לו משרתים וכולם עושים לו את הכל. הוא לא מבשל ולא אופה ולא תוכן ולא דש. שום דבר הוא לא עושה. אז איך יראו שאצלו יש שבת? באו חכמים ותקנו איסור של טלטול מוקצה. כי גם העשיר הגדול ביותר, לפעמים הוא רוצה לטלטל משהו. וברגע שמנעו את המוקצה, טלטול המוקצה, בזה התברר שהשבת קיימת. כך רואים את השבת. אז יוצא שזה בעצם המצווה של התורה, למרות שזה תקנה של חכמים, אבל זה כדי לקיים מה שהתורה אמרה שצריך לשבות בשבת. וצל עשיר, או מלך, או מנהיג, שיש לו הרבה משרתים, לא יראו את השבת. התורה רוצה ששבת תהיה לכולם. אז זה נראה דין דרבנן, איסור מוקצה, אבל בעצם על ידי זה מתקיימת התורה. וכל דיני החכמים, כל הגזרות של חכמים, זה כדי לקיים את התורה. אז זה בעצם תורה. נכון. אבל אם הקדוש ברוך הוא מדבר והאדם מדבר, מה אתה חושב יותר גדול? אתה מבין שהתורה כולה זה דברים של השם? התורה שבעל פה היא מבארת את זה, שזה יגיע גם עם השכל שלנו. אבל זה הכל מתחיל משמיים. כי כל מה שאנחנו מתפללים זה כדי לטפל בצרכים שלנו בעולם הזה. אדם מתפלל על חולה, אדם מתפלל על פרנסה, אדם מתפלל על עבודה שתצליח, הצלחה והנהגה, כל דבר. והכל שייך לעולם הזה. בעולם הבא אין עני ועשיר, אין נכבד ונקלט. שם הכל הולך לפי המדרגה של הנשמה. אין שום התייחסות. אדם שיש לו כאן 10 בנים, או אדם שאין לו בנים, אף אחד לא קבע שזה שיש לו בנים הוא יותר חשוב מאחר. גדולי ישראל היו גדולים מאוד שלא יראו ילדים. הרבי מלובביץ', הרב צבי יהודה, הרב שרעבי, היו גדולים מאוד שלא יראו ילדים. אז הם פחות חשובים. מישהו שיש לו 10 ילדים, יהודי פשוט או יותר מהם, לעולם. ומישהו יותר עשיר, יש לו יותר חשבון בבנק, יש לו בית מפואר, חפץ חיים שגר במקום מאוד מאוד מצומצם, ובארי לוין, כל הבית שלו זה היה חדר אחד. ובגלל זה אתה חושב שהוא פחות מכל מישהו אחר?
למה
כשהיה לומד תורה, כל אוף שהיה פורח מעלה היה נשרף. שמעת מי שאומר שמי שעובר ידע נשרף? שמעת שבפרקי אבות כתוב ששכינה באה כל מי שלומד תורה? כל המקום אשר הזכיר את שמי יבוא אליה כבר. 10, אולי אפילו 5, שכינה שרויה ביניהם. למה כאן אסור לעבור, כאן מותר לעבור. ובתפילה כולם יודעים שהוא מדבר עם השם. כשאדם לומד תורה, רובם לא יודעים שהם עוסקים בתורת השם. הם מרשים לעצמם באמצע, לצאת לקפה, לדבר עם חבר, להעיר הערות. בתפילה כל אחד יודע שהוא לא יזוז והוא לא ידבר באמצע תפילה. אם אנשים היו מתייחסים ככה לתורה, אז אסור היה לעבור את השם. מה?
אם
לא הבנתי. נכון. רואה לידו לא להפריע, לא להרעיש, לא להטריד.
אז הלימוד תורה של יחיד, אז הוא עדיף על תפילה עם רבים?
כתוב שרבי עמי ורבי אסי, כתוב שקובע מקום לתפילתו, ורבי אברהם בעזר. והגמרא מביאה שגם מי שקובע מקום לתורה, שאדם צריך להתפלל במקום ששם הוא לומד. כתוב על רבי עמי ורבי אסי, שהיו להם 13 בתי כנסת בטבריה, אבל הם היו מתפללים רק במקום שהם לומדו. יש אומרים שהיה שם מניין מצומצם, אבל התפללו במניין, ויש גם סוברים שאפילו לא היה מניין, במקום שלומדים תורה זה עדיף. כדי לא להפסיק את הלימוד וללכת למרחק. זה לא שלא להתפלל, אבל כמה שאפשר לבטל פחות זמן.
מה גם בצפילות רוחניות כמו על תורה עם השמיים? לא בדיוק חיה שם.
נכון, אבל למה אדם מתפלל על זה? כי הוא רוצה שזה יהיה לו כאן. נכון? הוא לא מתפלל מדרגת הנשמה שלו בעולם האמת, הוא רוצה שכעת הוא יצליח. זה חשוב לו בעולם הזה. אבל נכון שזה גבולי. וגם כי היה די לעניין הדבקות. מסכת אחת או פרק או משנה אחת שעסוק בכל אחד בדבקות. אם היינו אומרים שעיקר לימוד התורה זה תלוי בדבקות, למה צריך להקיף את הכל? אפשר ללמוד מסכת אחת, פרק אחד. ולא כן מצאים לרז"ל, שאמרו על רבי נחמן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, הלכות ואגדות. למה צריך, אם משבחים אותו, ששבחו אותו בדבקות, למה משבחים אותו שהוא הקיף את כל התורה. והיינו כי מעלותו על ליבו תמיד, כי עדיין לא יצא ידי חובת עסק תורה לשמה במה שלמד על עדתה, לזאת היה שוקד כל ימיו להוסיף לקח תמיד מיום ליום ומשעה לשעה. רבי נחמן בן זכאי הבין שלימוד תורה לשמה זה כמה שאפשר גם יותר תורה. ואת זה ללמוד לשמה. לכן הוא היה כל ימיו משתדל. מעולם לא פתח אדם את הדלת לתלמידים שלו. הוא היה ראשון בבית המדרש, והוא היה אחרון בבית המדרש. היה במרכז הרב, יהודי, של הרב יעקב כהן, זכרונו לברכה, נפטר צעיר מאוד, בן 27. היה אחד מהחשובים. והוא היה גר, מי שמכיר את ירושלים, בגבעת מרדכי. גבעת מרדכי רחוקה מישיבת מרכז הרב, שהיה בניין הישן, ששם הם לומדים. הוא היה לומד, היה נשוי, 5 ילדים. והוא היה לומד ביום שישי, עד הזמן שצריך ללכת הביתה להתרחץ ולהחליף בגדים. והוא חישב את הזמן להגיע לאוטובוס האחרון, כשהוא חישב כמה זמן לוקח לו להגיע בריצה לאוטובוס, ועד אז הוא למד. וכך זה היה אפילו בערב פסח. שקד מאוד. ממש חישוב של דקות. לא לבטל. ומשלי רבתא, פרק ב', פרק י', אמר רבי ישמעאל, בואו ראה כמה קשה יום הדין, שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו. בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, זאת אומרת רק תורה שבכתב. הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו ומצרי גיהנום מתגברים בו. בלי תורה שבעל פה, תורה היא לא שלמה, לא אמיתית, אין לה כוח להגן מפני גיהנום. והם נוטלים אותו, משליחים אותו לגיהנום. בא מי שיש בידו שני סדרים או שלושה, כבר יותר, יש לו גם מהתורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, כל ההלכות, למה לא שנית אותה? למה נשארת רק עם שני סדרים? מה עם השאר? בא מי שיש בידו הלכות, שכן הקיף הלכות, כל המשנה, כל שישה סדרי משנה. אומר לו, בני, תורת כהנים, למה לא שנית? שיש בו 55 פנים, תורת כהנים וספרה. מדרשי הלכה, שמראים לנו איך חז"ל דרשו את ההלכה מתוך דיוק בלשון הפסוקים, ויש לנו שלושה ספרים, יש לנו מחילתא, זה על המצוות של שמות, יש לנו ספרה על ויקרא, וספרי שזה על במדבר ודברים ביחד. אז השם שואל אותו, מה עם תורת כהנים? מה עם זה? למה לא למדת את זה? בא מי שיש בידו תורת כהנים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, חמישה חומשי תורה, למה לא שנית? שיש בין קראת שמע, תפילין ומזוזה. גם את התורה שבכתב צריך ללמוד. בא מי שיש בידו, כן.
הוא דבר לנו על המקרא לפני כן, לא?
מה? קודם הוא דיבר על מי שיש לו רק מקרא בלי כלום. יש כאלה שהפוכים, לומדים רק תורה שבעל פה. בתנ"ך הם לא יודעים אם משה הזה מהתנ"ך או שזה לא מהתנ"ך. כמה פעמים הזדמן לי לשאול, איפה כתוב בפסוק, אם בארזים נפלה שלוות, מה יעשו אזובי הקיר? אתה כבר שמעת את השאלה הזאת פעם? איפה זה כתוב? מה? יש כאלה שחושבים שזה מהתנ"ך. זה לא מהתנ"ך, זה מסכת מועד קטן. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך בעולם ועד. אין פסוק כזה. השם מלך עולם ועד, עבדו בין מארצו. יש השם מלך ירגזו עמים. יש השם ימלוך לעולם ועד, אבל שלושתם ביחד אין. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יודעים שאין פסוק כזה.
מה?
רבינו או גם משה רבנו ששמע את זה בהר סיני. אם אני אצטט לכם פסוקים מחבקוק או מנחום, תדעו לזהות. יש אנשים שהתנ"ך זה לא בשבילהם. בא מי שיש בידו חמישה חומשי תורה. שמעתי פעם מהרב עטיה, זיכרונו לברכה. הרב עטיה היה בירושלים, היה אחד מהמקובלים החשובים, שהוא בין אלה שיסדו את לימוד הקבלה בדור שלנו, שזה היה מאוד מוזנח. הוא דאג להפיץ ולמד, והוא היה במקסיקו. במלחמת העולם הראשונה, הטורקים גייסו בחורים יהודים לצבא למלחמה נגד רוסיה. זה היה ברור שלהיות בצבא של גויים, וטרף, חילול שבת, פיקוח נפש, זה לא מלחמה של יהודים, אין שום מצווה להשתתף בזה. אז הוא ברח, היה בסוריה, חלב, וברח למקסיקו. שם הוא היה צעיר שלא יגייסו אותו, הוא ברח למקסיקו, ושם היה 12 שנה, 18 שנה. ושם במקסיקו המצב של היהדות היה מאוד ירוד. השוחטים, רוב השחיטות היו טרפה. לא ידעו אפילו לבדוק את הסכין, אם הסכין קשר או לא. הסכין בדוק מפגימות. ולא ידעו בכלל דיני טרפות. הוא ממש נכנס שם לעובי הקורה. הנשים רובם לא טובלות במקווה, כולם איסורי נידות, איסורי כרת. הוא ממש הפך את מקסיקו, הפך אותה למקום של תורה, של יראת שמיים. הוא נכנס שם עם כל הכוח. ואחר כך, אחרי שהוא ישב שם כמה שנים, התחיל להתברר לו החשיבות של ארץ ישראל. התחיל לכתוב כל מיני מאמרים על עלייה לארץ ועל החשיבות של הארץ, והתחיל להסתובב בכל מיני מקומות להפיץ את הקונטרסים שלו. אז נסע גם לאמריקה, הגיע לניו יורק, לכמה מקומות, ופיזר שם קונטרסים בכל מיני בתי כנסת. זה חינם, אבל שיהודים יקראו ויבינו שצריכים לחשוב על ארץ ישראל, והוא כבר אז, לפני מלחמת העולם השנייה, ברור לו שהולכת להיות גאולה בארץ. פרק אחד, פרק למד, בישעיה, שאני יודע אותו כמעט בעל פה, למרות שהייתי בגיל 3, ואחי, שהיה מבוגר ממני ב-6 שנים בערך, ובזמן מלחמת השחרור, שהיה פחד גדול מאוד בירושלים, הוא היה מכנס אנשים בשוק, הרבתיה, ומחזק את כולם בקראת הפרק הזה. קרבו גויים לשמוע עולמים האזינו, כי קצף לשם על כל הגויים, וחרימם נתנם לטבח, וחלליהם יוסלחו. למדו את זה בעל פה כבר, שהוא היה מחזק, לא לפחות ולא להוריד את הראש מהר. הייתה הפגזה נוראה על ירושלים, והחשש שהערבים היו נכנסים, היו שוחטים את כל היהודים. ירושלים הייתה במצור, בלי אוכל, 3 חודשים. והוא היה כמו אריה, נמר, ככה מושך את כולם, מחזק את כולם. זה חילק, ואחר כך הוא היה מסור מאוד לארץ ישראל. זה חילק קונטרסים באמריקה, ולפעמים היה עובר לבדוק את עצמו, לבדוק את הקונטרס, אם הוא לא עשה שם שגיאה או משהו כזה, אז פעם אחת הוא מסתכל באיזה מת כנסת, שכונה חרדית על הקונטרס שלו, בודק את זה, עובר לידו איזה מישהו נראה חסיד או חרדי, אומר לו, אל תסתכל בזה, זה ספר שנכתב על ידי מינים. אז הוא שאל אותו, איך אתה יודע שזה נכתב על ידי מינים? אתה לא רואה כמה פסוקים מהתנך שהוא מביא? זה הראיה שזה מינות, כן? רוב שזה נכנס, שלא צריך ללמוד תנך, שתנך זה רק של מבקרי המקרא או כל מיני מקולקלים. זה ברור, התנך זה שייך לתורה שבכתב. מה זה לא להכיר את התנך? מובן שהתורה שבעל פה היא נותנת ערך לתנך, היא נותנת עומק, אבל לוותר על התנך, לא להכיר אותו ולהגיד שזה מינות, כמו שבשנים הראשונות שהייתי בבת ים, אז היה רב אחד שאמר שאסור להיכנס לשיעורים שלי, כי אני מלמד מינות. זה גם קראתי לו ואמרתי לו, על סמך מה אתה אומר את זה? אז הוא אמר, שמעתי שאתה מלמד את יסודי התורה של הרמב״ם. אמרתי לו, אתה מטופש? לזה לקרוא מינות? לרמב״ם אתה קורא מינות? מי אתה? אתה תגיד שמי שלומד את הרמב״ם זה לימוד מינות? הוא אמר, ככה לימדו אותם, שדברים של אמונה אסור ללמוד. מה זה? בשביל מי הרמב״ם כתב את זה? מי אתה שאתה תגיד על הרמב״ם? טוב, הקמתי עליו צעקות, מאז הוא נזהר ומדבר יותר בדרך ארץ. אבל זה בלבול כזה שקיים, שאנשים לא יודעים כמה התורה היא כוללת הכל. בנחמין ההיגיון, אתה מתכוון לרש"י, ללמוד פסוקים בתנ"ך, הכוונה שלא להישאר בזה. ללמוד תנ"ך בלי התורה שבעל-פה, בלי מה שחז"ל אמרו איך להבין את זה, להבין את זה לפי השכל של האדם, זה מסוכן. נכון. כן, אז בא מי שיש בידו 5 חומשי תורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה לא למד את ההגדה? בא מי שיש בו בידו הגדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלמוד למה לא למד אותה? בא מי שיש בידו תלמוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, הואיל ונתעסקת בתלמוד, צפית במרכבה, כיסא כבודי אך עומד, חשמל אך עומד, כמה פנים הוא מתהפך. אדם שזכה להקיף את כל השעס, את כל הפוסקים, אחר כך צריך ללמוד גם תורת הנסתר. תורת הנסתר זה חלק מהתורה. זוהר ושאר ספרים, זה לא משהו מוקצה, זה חלק מהתורה. אי אפשר שיהודי יהיה בלי חלק של התורה. נכון שיש סדר, מה לומדים קודם, מה לומדים אחר כך. כמו שכותב הרמב״ם, שאדם ימלא קרסור בבשר ואחר כך ישתה יין. אם הוא שותה יין כשהוא רעב, אז הוא ישתכר ויאבד את הצלילות דעת. וללמוד את תורת הנסתר, כשלאדם אין יציבות בתורה של הנגלה, שלא לא חינם נקראת הלכה, אם זה עומדים טוב על הרגליים, תורת הנסתר היא יותר רוחנית. אבל מי שלמד תורת הנגלה, הוא חייב גם ללמוד תורת הנסתר, הוא לא יכול לצאת מזה. יש ספר דעת תבונות, ספר שכתב הבן איש חי, מין סיכום תמציתי של תורת הנסתר. ולמה הוא כתב את זה? היו שני גדולים בארץ, אחד אשכנזי ואחד ספרדי, הרדב"ז, שמעתם עליו? הוא היה בר פלוגתא של הרב קוק זצ"ל, בעניין השמיטה ועוד עניינים של הציונות או התנגדות לציונות, והיה הרב יוסף ידיד. שניהם היו רבנים בצפת, הרב יוסף ידיד היה גם תלמיד חכם גדול, שניהם היו גם ידידים בינם לבין עצמם, והם שלחו מכתב לבעל הבן איש חי ואמרו לו, אנחנו פרד, שעת רמז דרש, אין לנו סמך של הסוד, אנחנו לא יכולים להישאר כסוס כפרד אין הבין, אבל אין לנו זמן ללמוד נסתר, אנחנו עסוקים כל כך, יש לנו כל מיני שאלות ותשובות ואנחנו חייבים לברר הלכות, אין לנו זמן, תכתוב לנו את התמצית כדי שבעולם הבא נוכל להגיד שלמדנו, רק מה שאנחנו חייבים, בלי פלפולים, בלי חקירות, כן, תדעו שגם בתורת הנסתר, כמו שאתם מכירים שיש ראשונים ואחרונים ופלפול בנגלה, יש אותו דבר בנסתר. יש ספרים שלמים שיוצאים על מילה של תורת הנסתר. בכל אופן ביקשו ממנו את התמצית של התמצית והוא כתב את הספר הזה בשבילהם. דעת בונות. ואם מישהו פעם מגיע אחרי שיקיף את כל השעס וכל הטור והשולחן ערוך, אז ידע שיש את הספר הזה. ששם הדברים הם השורשים של כל המציאות. המרכבה זה איך שהשם מנהיג את העולם. שם יוצא הכל. אתה לא מבין באיזה מצווה, זה לא כמו שאתה לא מבין בשורשים של כל המציאות כולה. זה יכול להשפיע הרבה השפעות. כמו שדיברנו אתמול, היית אתמול, סעודה שלישית. דיברנו שהראייה היא המשפיעה על הכל. איך שאדם רואה את העולם, את זה הוא יודע. זה משפיע על כל ההתנהגות שלנו.
יש שאלה
שכתבו, אני חושב את הדון זה פיק, כמה מתאמץ, כמה השקיע מאמץ, כמה הוא למד, לא לספיק. גם זה וגם זה. אם מישהו יתאמץ והספיק, והיה יכול להספיק עוד ספרים, הוא החליט, זה מיותר, מספיק, עמדתי מספיק.
הוא ממשיך ללמוד, אבל
אי אפשר שאדם יהיו חלקים בתורה שהם לגמרי שהוא עם הארץ. אחר כך, אחרי שיקיף את תורת הנסתר, אחר כך הוא רוצה את רוב הזמן, רוב העיון, לשים בחלק מסוים, בסדר גם הוא רוצה ששבת, הוא יהיה מומחה בשבת. או שיהיו הרבה גדולים שהם גדולים בשבת יותר מכל התורה. וגדולים שהם גדולים בטרפות, בקודשים, כמו הישיבה של בריסק בירושלים, שהם היו, המומחיות שלהם זה בקודשים, זבחים ומנחות. וסבא של אשתי היה מומחה גדול בזה. היום רואים שהוא מגיע לשיעור, הוא מתחיל בזרעים, פתאום הוא בקודשים. לא הבינו איך זה הגיע לשם, ושם הוא שוטף. שם רואים את הכוח שלה. כל אחד, משהו.
כן. לגבי האם נגלה שאני מוכר בדרש, למה הגמרא בסוף?
מה?
למה הגמרא בסוף לגבי לימוד הנגלה? כי הוא אחרי הגדה...
זה השיא של הכל. הגמרא זה... אחרי שאדם יש לו את כל המרכיבים, והוא מרכיב את כולם ביחד, ויודע את היחסים בין אחד לשני, ומה נפקא מינה ומה זה, זה הגמרא. הגמרא בעצם היא השקלא וטריא של כל היסודות. ואם חסרים לך יסודות, ומה אתה יכול לשאול שאלות ולחפש מקורות. מסתברא נמי... צריך תמיד לשלב, שחלק יהיה בעיון וחלק בבקיאות. החלק בעיון, שם צריך להתעסק, ללמד, לחדד את המוח, לדעת, לא לעבור ליד הדברים. החלק בבקיאות צריך לפחות שהוא הבין את הפשט. לא לקרוא את המילים, כשהוא לא מבין, זה לא לימוד. צריך איזה הבנה שם. ומסתברא נמי הכי. שהרי כמה הלכות מרובות יש בש"ס, שבעת אשר האדם עוסק בהם, הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בענייני הגשמיות שבהם, כגון קינים ופתחי נידה, שהן הן גופי הלכות. איפה זה כתוב?
דרכי
האבות. קינים, מה זה קינים?
סת קינים.
מה?
סת קינים.
מה זה? מה זה עושה?
כוחנות של תורים.
כן, אישה שהביאה, כן, אישה יולדת שחייבת להביא שני תורים, אחד לעולה ואחד לחטאת. העולה מקריבים אותה למעלה, זריקת הדם היא למעלה, והזריקת הדם של החטאת למטה. ושם המשנה מתארת כל מיני מצבים שהתערבו, העולות בחטאות ולא יודעים איך לעשות, אז שם יש מצבים מאוד מסובכים. כן. זה שתפארת ישראל כותב שם בפרק ג' שזאת המשנה הכי חמורה בכל הש"ס. אין משהו בכל הש"ס קשה כל כך. הוא כותב שם על עצמו שהוא מרגיש כמו גוזל מסכן בלי כנפיים כשהוא ניגש ללמוד את המשנה הזאת. או המסע ומתן בש"ס וכללי דיני מיגו של רמאות שהיה רמה יכול לטעון. ברור שכשאתה חושב אם הרמה היא חושב דבר כזה או דבר כזה או תערובת של קינין או פתחי נידה שאישה ראתה ביום הזה ולא ראתה ביום השני והתבלבלו לחשבונות, אותו רגע אתה לא יכול להיות לחשוב על דבקות בקדוש ברוך הוא. כל הראש הוא בעניינים של העולם הזה. אז ברור שבתורה אי אפשר לעסוק בתורה ולהיות גם דבקים בשם. באופן כללי אנחנו יודעים שהתורה כולה היא תורת השם. אנחנו רוצים להתקרב לשם על ידי התורה. אבל בתוך העסק בתורה אי אפשר שיהיה דבקות. ואף על פי כן התורה היא קדושה יותר מכל. וכמעט בלתי אפשר שאצלו אז גם הדבקות בשלמות קרוב. סליחה, נראה.